שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת יתרו, ואנחנו הולכים לדבר היום על משהו מאוד מיוחד, על הסיומת של הפרשה. הפסוק אומר מקור א' לפניכם, שמות פרק כף, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מאוד מוזר. כלומר, לא תעלה במעלות, מה הכוונה? העלייה על המזבח, המזבח החיצון, לא תהיה במדרגות. אלא כמו שאנחנו מכירים, מין כבש כזה, כמו שתכף נראה גם המפרשים. אז לא תעלה במעלות על מזבחי. מה יש לתורה נגד מדרגות? אשר לא תגלה ערוותך עליו. איך תגלה ערוותך? בן אדם לבוש. מה? איך בדיוק פה תגלה ערוותו על הכבש? מאוד מוזר. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אל תעשה מדרגות, שבן אדם ככה פותח את הרגליים כדי לעלות מדרגה, אלא שתהיה הליכה רצופה. למה? כי אם תעשה מדרגות, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אומר רש"י, כשאתה בונה כבש למזבח, הרי צריך לעלות מהרצפה של העזרה, לעלות על המזבח למעלה, לשים קורבנות, לשים דברים, להדליק את האש וכו' וכו'. כשאתה בונה כבש למזבח, לא תעשהו מעלות מעלות, אלא חלק יהה ומשופע. תעשה לי את הכבש חלק ובשיפוע. אשר לא תגלה ערוותך עליו, שעל ידי המעלות, על ידי המדרגות, אתה צריך להרחיב פסיעותיך. ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, הרי כתיב בשמות כף חד, ועשה להם מכנסי בד, מה זה? כולם שם לבושים. מכל מקום, הרחבת הפסיעות, קרוב לגילוי ערווה הוא. ואתה נוהג בהם, מנהג ביזיון. זה קצת מוזר, כן? זה עדיין לא מובן. כי בכל שבאדם פותח את הרגליים, כי בכל ערוותו מול הכבש, אף על פי שהוא לבוש. ממשיך רש"י ואומר, והרי דברים קל וחומר, ומה האבנים הללו, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונן? אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. חברך שהוא בדמות יוצריך, הוא מקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה. הוא אומר, בוא תלמד מזה, שצריך לשמור על כבודו של כל אדם, שהוא צלם אלוהים. אם על האבנים, התורה הקפידה על הכבוד שלהם. אבל זה באמת ככה, לא מתיישב כל כך. אל תעשה מדרגות, לא תגלה ערוותך, אפילו שאתה לבוש. זה נראה שיש פה משהו מעבר. אומר תרגום יונתן, לא תסכון במסוקיין על מטבחי, אלא הן בגשריה. כלומר, לא תעלו במדרגות על המזבחי, אלא בגשר. גשר, כבש, יש לו איזה תכונה של גשר. חלק, משופע, גשר. מאוד מאוד מעניין הביטוי הזה של יונתן, גשר. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, ולפי זה נצטוו שתהיה הליכת הכהנים בעת עלייתם על כבש, עלייתם על כבש המזבח, עקב בצד גודל. עקב בצד גודל. כלומר, כשהכהנים עולים, אומרים להם, תלכו עקב בצד גודל. יש פה כל מיני דיונים, כי יש סיפורים על כהנים שרצו על הכבש. הרמב״ם בהלכות לא מביא את זה, פירוש המשניות כן מביא את זה, לא משנה. בכל אופן לענייננו, הכהנים עולים על המעלות, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, לא רק שזה כבש, גם עולים עקב בצד גודל. כלומר, ממש ככה פסיעות קטנות כאלה, כן? טוב, מאוד מאוד מעניין, אבל נראה ככה על פניו, לא מספיק, כאילו התורה, ההפקה האלוהית, קדוש ברוך הוא עיצב פה את העלייה למזבח באופן ש... אומר ממש דרשני, צריך להבין את זה, מה עומד מאחורי זה. אומר הרמב"ן, וטעם המעלות, יראת המזבח והידורו לכבוד השם. כלומר, למה לא מדרגות? כי רצו שאנשים ילכו ביראת שמיים, ולהדר את המזבח לכבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אומר הרמב"ן, שימו לב, ולמצוות השם טעמים רבים בכל אחת. לכל מצווה יש הרבה טעמים, כי יש בכל אחת תועלות רבות לגוף ולנפש, מאוד מעניין. הרמב"ן אומר, טוב, זה טעם אחד על פניו, אבל תדע לך, לכל מצווה יש לה הרבה מאוד טעמים, תועלות, דברים שמועילים לגוף ולנפש. מאוד מעניין. אומר, חזקוני על מזבחי, כן? ולא תעלה במעלות על מזבחי. עליו היא התפוסי הפסיעה יתרה, רק גודל בצד עקב ועקב בצד גודל, אבל אתה פוסע פסיעה יתרה בהיכל ובקודשי הקודשים. חומרים שעבר אותנו. אומר חזקוני, תראה, כשאתה עולה על המזבח, שזה יהיה עקב בצד גודל. כבש ועקב בצד גודל. אבל כשאתה נכנס פנימה להיכל ולקודש הקודשים, כהן גדול ביום הכיפורים, זה לא צריך להיות עקב בצד גודל. אז מה השתנה המזבח? מה השתנה המזבח? למה במזבח אומרים לנו, לא, עקב בצד גודל, כבש... וכשנכנסים פנימה, לתוך ההיכל, לתוך הקודש, ולקודש הקודשים. שם כבר אומרים לך, אין שום בעיה, אתה יכול ללכת רגיל, לא צריך עקב בצד גודל. אז זה דבר מוזר. כלומר, זה משהו שנוגע דווקא למזבח שבחוץ. מושב זקנים, שזה פירוש שבעצם מלקט מדברי בעלי התוספות, אומר כך, קצת קשה. למה הקפיד על כבוד המזבח יותר מכל כלי בית המקדש וצריך עיון? אז מה השתנה המזבח? יש לנו בתוך הקודש, יש לנו שם את מזבח הזהב, את השולחן, שולחן לחם הפנים, את מנורת הזהב. בקודש הקודשים יש הקרובים וארון הברית. כל המקומות האלה לא הקפיד ללכת עקב בצד גודל. ופה פתאום דווקא במזבח אומר רבי אברהם, אומר המושב זקנים בשם בעלי התוספות, קצת קשה, למה הקפיד על כבוד המזבח יותר מכל כלי בית המקדש וצריך עיון? המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, וזה שמגיס ליבו ומתגאה מרבה קטטה בעולם, מי שרבו זכוכי לב, רבו מחלוקות בישראל. עכשיו פה הוא בעצם מציע פה פירוש, הוא אומר תראה, המזבח תפקידו להטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ומאיפה התחילו המחלוקות? מכל הגאוותנים. אז ממילא, כשאתה בא למזבח, לעניין הזה של להטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, וממילא זה מתחיל בשלום בתוך עם ישראל, אומרים לך, אדוני, כבש חלק, לא לקפוץ מדרגות, ללכת עקב בצד גודל, תהיה מתון ביחסך עם הבריות, אל תכסח, אל תשתולל, אל תעליב, אל תחלוק, אל תרבה במחלוקת, אל תייצר מחלוקות. עקב בצד גודל, אט-אט, לא עושים את השינוי בבום, עקב בצד גודל, צריך הרבה הרבה סבלנות. טוב, זה הסבר כבר שמתחיל להיות ככה, להכניס אותנו קצת יותר פנימה לעניינים, כי באמת כל כך מוזר, למה רק המזבח החיצון זכה ליחס המיוחד הזה. עכשיו שימו לב, אומר לנו פה במקור בית הנביא ישעיהו פרק ח', ובעצם כאן אנחנו מתחילים להבין מה העניין של לא מדרגות, אלא עקב בצד גודל. תראו איתי יחד. ויאמר השם אליי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חש בז. מה זה? מה העניין של מהר לשלל? מה העניין של לחוש ולמהר לבוז, לביזה? מה העניין? ואז מסופר שם שהנביאה וטהר וטלת בן, ויאמר השם אליי, קרא שמו, תקרא לילד, מהר שלל חש בז. מה העניין? מהר, מהר, מהר לשלול, מהר לחוש כדי לבזוז, כדי מה, מהר, מה העניין? כי בטרם ידע הנער קרוא אבי ואימי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. כן? כלומר, הוא אומר, עוד לפני שהנער ידע בכלל להגיד אבא ואמא, כן? אז כבר יבוא מלך אשור ויכבוש שם את שומרון. עכשיו, זאת אומרת, זה עונש על משהו, המהר שלל, חש בז, מה העניין? ויוסף השם, דבר אליי עוד למור, אומר שהיהו נביא פרק ח', יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. כמה אני אוהב את הפסוק הזה, אוהב את הכל, אבל זה פשוט תורה אדירה. שימו לב, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. ומסוס, מים הבסוטים, את רצין ובן רמליהו, ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, יעלה על הגדות של כל הכלים, כל הנערות, והלך על כל גדותיו וחלף ביהודה, שטף ועבר, עד צוואר יגיע. אומר, אתם, מה רציתם פה? איזה מישהו ככה, תכף נראה את זה, ככה יותר כזה קומבינות, עוצמות, מהר, מהר, כן, דורסני. אין שום בעיה, נביא לכם מישהו דורסני את מלך אשור. אבל בוא נראה את רשי שמסביר את הסיפור. אומר רשי, במקור ב' שורה חמישית, ניבא על שבנה וסיעתו, שרצו למרוד בחזקיהו, חזקיהו המלך, שמעשו בו על שראו שלא היה בוחר בשולחן מלכים, כן? הוא לא היה מלך קומבינות, כספים, סעודות רהבה, לא, אלא אוכל ליטרה ירק, אוכל חסה לארוחת בוקר, ועוסק בתורה. עליו נאמר, צדיק אוכל לסובה נפשו, במשלי י' ג', וראו עם ישראל באותה תקופה, או שבנה וסיעתו, את פקח בן רמליה. אוכל 40 שאה גוזלות בכינוח סעודה. והיו מליזין על חזקיהו ואומרים, זה הגון להיות מלך? אוכל יחס על ארוחת בוקר? אין זה מלך אלא רצין ובן רמליהו היו ראויים למלוך בחייהם. וזהו, הוא מסוס את רצין. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אוכלין אתם מתאבים? אתם אוהבים כאלה אנשים שאוכלים, חזקים, שמנים, יאללה. אני מביא עליכם אוכלין הרבה. הנה השם מעלה עליכם את מי הנהר העצומים, תחת מי השילוח החלשים והנוחים, שזה מביא עליהם את מלך אשור. מצודת דוד אומר, רוב מלכי, מה זה מי השילוח הולכים לאט? מה פירוש? רוב מלכי בדוד הנהיגו המלכות בנחת ובענווה. אומר המלבים, היה דרכם למשוח המלכים אצל מעייני מים. כלומר, שתהיה פה נביאה, שזה לא יתייבש, שזה לא יהפוך להיות עבודה יחצנית, זולה, חיצונית, אלא שתהיה פה נביאה נשמתית, אמיתית. ומלכי דוד, אומר המלבים, נמשכו אצל מי השילוח. מי שמכיר את מי השילוח שם בעיר דוד, אפשר לראות את זה גם היום, ברוך השם. הולכים לאט. הם כאלה נעימים, בנחת, הולכים לאט. אז מלכי דוד נמשכו אצל מי השילוח, אומר המלבים, מעיין קטן נמשך זורם בנחת, והיה לעוד כי מלכותם תימשך בנחת ובבטחה, מצייר כי מעשו מלכות השקטה הזאת, ולכן הביא עליהם את מלך אשור. שימו לב, שימו לב. היום בדורנו, ולא רק תגידו בציבור שלא גדל בישיבות, כן? גם אם תלכו לציבור שכן גדל בישיבות, יביאו לך שני אנשים. אחד, גנרל. גנרל, וואו, עניינים. והשני, איש רוח. לא רק איש רוח, תיאורטי, כן? אלא איש רוח ומעשה. איש של אמירות רוחניות, מעשיות, אידיאולוגיות, פרקטיות וכן הלאה. זה לעומת זה. לשניהם כביכול יש את הכישורים שלהם, אין בכלל על מה לדבר שהגנרל זה הדבר היום. כאילו, אם אני רוצה לבחור מנהיג למדינת ישראל, אני צריך גנרל. אבל תקשיבו, אלה הגנרלים הבורים, ואני לא אזכיר פה שמות, הגנרל הזה, שרץ היום, ראש מפלגה, כן, אני, הוא הקטין את הצבא, הוא הפך אותו לכלום שבכלום, הוא. והשני, הוא עדיין מחפש את הקלניות בעזה, שחוזרות לפרוח. והיא נמשיך הלאה, כל הגנרלים האלה זה אנשים שרבים מהם אנשים בורים, בלי שום מעוף, שום יכולת, מנזרים ביחצנים ומעמידים את עצמם מול הציבור, והציבור מה? או, זה גנרל, זה הוא, זה פקח בן רמליהו, 40 שעה גוזלות לכינוח סעודה. מה, מה תביא לי פה? חזקיהו המלך, יהודי שעוסק בתורה, אוכל חס על ארוחת בוקר, תביא לי טעות, זה היה קצין כזה וקצין וסיירת פה וסיירת שם, ולכן המדינה נראית ככה, חברים, סליחו לי שאני שם דברים על השולחן, זו הסיבה, אחת הסיבות הכי חשובות והכי גדולות, שמדינת ישראל נראית כמו שהיא נראית, כי הגנרלים האלה הם צדיקים, הם אנשים שנתנו את מה שיש להם למען המדינה, הגם שרבים מהם הרסו והביאו אותנו לאן שהביאו. כן? למה? בגלל שהתפיסה, כל הצד הרוחני, התפיסתי, האידיאולוגי, העומק, סליחה שאני שואל, באמת, מה הם יודעים? במה הם מבינים? צבא, מלחמה, בסדר, ומה מעבר? אני אפילו לא מבקש תורת הרב קוק, אפילו לא עמקים רוחניים, בואו, תנו לי במה הם מבינים, בואו נלך אפילו לנושאים פרקטיים. מה הם יודעים? בנושאים כלכליים, בנושאים חברתיים, איזה ניסיון יש להם? מה הם יכולים לעשות? אבל לא, פקח בן רמליהו, 40 שעה גוזלות, רק לכינוח סעודה. או, זה חזק, זה עוצמתי. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מחפשים ככה, כן, גנרלים, אני אביא לכם, גם כן, מאותו סוג, אין שום בעיה. כלומר, אנחנו פה נמצאים במעיסה של מי השילוח, ההולכים לאט. מהשילוח האלה ההולכים לאט, הם לא הולכים סתם לאט. הם מתקדמים, אבל הם הולכים לאט משום שהם באים ממקום של עומק, של אמונה, של ידע עצום, של הכרה חודרת, שחודרת לתוך ההבנה של מה המצב הרוחני של עם ישראל, מה המצב הנפשי, מה המצב החברתי, מה בדיוק אומות העולם רוצים, באיזה שלב אנחנו עומדים מולם, באיזה רמת תקיפות צריך לעמוד מולם, איך צריך להתנהג איתם, ים, ים, ים של שאלות, ששום דבר בקריירה צבאית במדינת ישראל לא מעניק לך שום יכולת לנתח כלום בתחום הזה. והגנרלים הבורים האלה, הם נחשבים המוצר הפוליטי החם. חברים, אחר כך מה מתלוננים? מה מתלוננים? חזרה לענייננו. אז בעצם, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהמהר, שלל, חש, בז, מהר, תביא את הקומבינות, תביא את הגנרל, תביא את ההוא החזק, תביא את הזה, זה, זה, אתם מחפשים כזה דבר. אז הקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, מביא כזה דבר. אבל, אז התורה מצווה אותנו כשאתה עולה אל המזבח. והמזבח, כמו שאמר לנו המושב זקנים בשם בעלי התוספות, כן, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. בקבלה הכוונה היא שהמזבח הוא בעצם שם מתגלה אור השכינה, האור של הנשמה הישראלית. כשאתה מתעסק שם, אחי, תהיה מאה שילוח ההולכים לאט. תעלה עקב בצד גודל. תעלה ממקום שלא תגלה רוותך עליו. כדי קצת יותר לבסס את הדבר הזה, בואו נראה ביחד על ראובן. לכאורה, הבכור בעם ישראל הוא ראובן. הוא היה צריך לקבל יתר שאת ויתר עז, לקבל את הכהנים שנושאים כפיהם ולקבל את העזות של המלכות. היה צריך לקבל גם כהונה, גם מלכות, הוא הבכור, הוא המלך. מה קרה? איבד את הכל. איך זה קרה? אז תראו איתי יחד, מקור ג' לפניכם בראשית ממתת. פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. כן, חיללת את מי שעולה על יצועי, שזו השכינה שעולה על מיטתי. אז פחז כמיים אל תותר, אומר רש"י, אל תותר, אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך. מה זה היתרות האלה? כהונה, מלכות, שהיה צריך להיות לך חלק יתר על פני אחיך, וכל זה איבדת, אל תותר. עכשיו, תרגום יונתן אומר דבר ממש מקסים. מדמין עליך, אני מדמה אותך, לגינה כלילה, לגינה קטנה, דעלון לגבה שנכנסו לתוכה, נחלים, מוחים, מתגברים, נחלים שוטפים ומתגברים, ולא יחילת למסובלה יהון והסתחיפת, ולא יכלה הגינה הקטנה הזאת לסבול את כל המים האדירים האלה שנכנסו לתוכה, ונסחפה. אז כלומר, שהתורה מלמדת אותנו, תדע לך, אתה עולה על המזבח, אתה צריך להבין שהעלייה על המזבח זה העלייה על כללות ישראל, אל אור השכינה שמאיר משמיים לתוכנו, שזה בעצם אור המלכות בישראל. אדוני, על הכבש הזה עולים, קודם כל זה גשר. זה גשר בין המציאות הארצית למציאות האלוקית. אז כבר תתפוס את עצמך בידיים לאט לאט. יראת שמיים, עומק רוחני. לא לקפוץ, לא לדלג, לא מדרגות מדלגות, אלא בתהליך. אט אט. יותר מזה, עקב בצד גודל. כי אם לא תעשה כך, תגלר ותך עליו. שימו לב, מה הוא אומר? קודם כל, כשאנשים באים ממקום כזה שהם לא תהליכיים, והם לא בונים את עצמם עקב בצד גודל, הרבה פעמים נופלים בעריות. לצערנו רואים את הדבר הזה, למה? כי הוא גבטן, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הולך לפצות את עצמו במקומות אחרים, רחמנא ליצלן. עכשיו, מאוד מעניין שגם אצל ראובן פחז כמיים על תותר, מה קרה לו? כי עלית משכבי אביך. זה בדיוק מה שקרה לו. עכשיו, שימו לב לעוד דבר. פחז כמיים על תותר, תותר, אנחנו נמצאים בפרשת יתרו. לא תעלה במעלות על מזבחי, זו הסיומת של הפרשה שמתחילה, תראו איתי יחד מקור ג' שורה שלישית בשמות י"ח, וישמע יתרו, 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 כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אומר רש"י, מה שמועה שמה ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, וכבר עסקנו בעבר למה דפק, מה העניין בכל אלה, אבל תשימו לב פה שבעצם התורה אומר, קוראת לו יתרו. למה יתרו? כי הוא זכה ליתרונות גדולים. למה הוא זכה ליתרונות גדולים? בגלל שהוא היה שומע, מאזין, מתבונן, לא קופץ, לא מדלק במדרגות, הולך עקב בצד גודל, הרי הוא כבר הכיר את משה, הוא כבר שמע על 10 המכות, זה לא הספיק לו, עת עת, ביציבות, הרי הוא בדק, כמו שחזל מספרים, את כל סוגי האמונות בעולם, בדק אחד אחד, הגיע כאן, שמע, רגע, קריאת ים סוף, מעשה המלאק, הבן אדם יש לו יישוב הדעת, הוא עולה במעלות על מזבחי, הוא לא מנסה לדלג ולקפוץ, הוא לא פחז כמיים, אז הוא יתרו. לעומת זאת, פחז כמיים, המים שוטפים אותו בצורה שהגינה הקטנה הזאת, אומר יונתן, לא יכלה לסבול את כל השטף האדיר הזה של המים, ונהרסה כולה. אז פחס כמיים, אל תותר, אתה לא תקבל יתרו. אין אצלך את היתרונות, את כל המעלות שהיו אמורות להיות לך של כהונה ומלכות. וכאן אנחנו רואים שהתהליך, התהליך הזה של כבש, של גשר, גשר חלק, ללכת עקב בצד גודל, אלה האנשים שאנחנו צריכים כדי באמת לקחת את מדינת ישראל קדימה. אבל מעבר לכך, יש פה ראייה תהליכית. אל תקפוץ, אל תדלג, אל תהיה חסר סבלנות. בואו נראה ביחד, במקור ד', הרי פרשת יתרו בסופו של דבר, זה פרשה של קבלת התורה. והיא כרוכה בדיוק בעניין של וישמע יתרו, ולא תעלה במעלות על מזבחי. כביכול, התורה אומרת לך, כדי לקבל תורה באמת, אל תדלג לי במדרגות, בקפיצות. תלך בגשר, עקב בצד גודל, שלב אחרי שלב, כמי השילוח ההולכים לאט. ככה לא רק מנהיגים את מדינת ישראל לגאולה שלמה, ככה גם מקבלים תורה. בואו נראה את זה ביחד בדברי חז"ל, מקור ד', ויקרא רבה, פרשה י' סימן ב'. אומר, אמר רבי יוחנן, לכיכר, משל לכיכר, לחם כזה, איזשהו כיכר, תלוי באווירו של בית, תלוי מהתקרה ככה. מי שטיפש אומר, מי יכול להוריד את זה? זה תקרה גבוהה, איך אני אגיע לכיכר הזאת? מי יכול להוריד את זה? מי שפיקח אומר, ולא אחר תלאו? לא מישהו עלה לשם ותלה שם את הכיכר? אלא, מביא שני קנים, מספקן זה לזה, ומורידו, מביא שני קנים ככה, מכה בהם ככה כמו מחיית כפיים כזאת, עד שהוא משחרר את הכיכר, מוריד אותה, ומבסוט, יש לו את הכיכר לחם הזו. אומר רבי יוחנן, כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? הרי הרב הזה, כמה הוא יודע, כמה הוא שולט, איזה ידע יש לו, מי יכול להגיע לרמת ידיעה כזאת, כן? זה הטיפש. מי שפיקח אומר, והוא, הרב, הגאון הזה, לא מאחר למדע? הוא לא היה לו רב שלימד אותו, שהיה גאון, גאון, וואו, איזה גאון, איך אפשר להיות כזה גאון? הוא גם למד את זה מאחר, נכון? אלא הרי אני לומד, עכשיו שימו לב, עכשיו טוב, איך מקבלים תורה, הרי אני לומד שתי הלכות היום, ושתיים למחר, עד שאני לומד את כל התורה כולה. איך לומדים תורה? איך זוכים לתורה? כבש. לא תעלה במעלות על מזבחי, לא קופצים. לא, 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 לא. כבש חלק, עקב בצד גודל. שתי הלכות היום, שתי הלכות מחר. היה יהודי שבחור ישיבה בקרם ביבנה, סיפרו לי על זה, שהיה בלילות לומד ולא ישן, ובסוף עזב את הישיבה. אז הרב גולדוויכט, זכר צדיק לברכה שהיה ראש הישיבה שם, אמר לו, תדע לך, אתה בלילות כשהיית לומד, ההוא, היצר הרע, היה עומד מאחורי הגב שלך, מחכך ידיים בהנאה. שילמד, שילמד בלילות, שלא יישן. הוא יישבר, מצוין. אתם מבינים? כלומר, שאדם צריך לדעת שיש תהליכים. לא קופצים סתם, לא מדלגים סתם. עכשיו, שימו לב. אז לפי כל התפיסה הזאת, לכאורה, אם אנחנו רוצים להביא גאולה, מהשילוח הולכים לאט, קימה, קימה, ושלום, אדוני, אל תנסה לדלג. טוב, אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו נמצאים בשלב של עיכוב גאולה. כי הפסקאות שאנחנו לומדים ברב קוק נכתבו לפני למעלה מ-100 שנה, והן חדשניות ופורצות דרך. ואנשים עוד לא שמעו עליהם, איך יכול להיות? אז יש פה עיכוב גאולה, פשוט מאוד, כי פשוטו. אבל עדיין יש מצב, יש לך מדינה. אתה רוצה, מה, לנסות לדלג אותה עכשיו קדימה, פתאום למקום, נגיד, של משפט התורה? הרי כל הצרות שלנו זה בגלל שהמשפט במדינה הזאת לא משפט התורה. אז חיילים לא יכולים להילחם, ואין שום מערכות יחסים נורמליות, הכל נשבר שלב אחרי שלב, והכל זה המשפט הזה, שהוא לא משפט התורה. אבל אתה חושב שאפשר עכשיו לקחת את הציבור הישראלי ולדלג את המדינה למשפט התורה? אז קודם כל אני אגיד לכם, כן. אני חושב שכן. יש גם דרכים לעשות את זה שלב אחרי שלב, אבל מאוד בזריזות, וכן, ניתן לעשות את זה. אבל שימו לב, בא הרב קוק, תראו איתי יחד במקור ה', בא הרב קוק באורות הקודש חלק ב', התעלות העולם למדבב. אומר הרב, בעולם פועלים ההתפתחות האיטית, שזה הכבש למזבח, ההתפתחות האיטית, עקב בצד גודל, והדילוגים הפתאומיים, ויש גם דילוגים פתאומיים, יש גם דבר כזה. עכשיו שימו לב שההתפתחות האיטית היא נוהגת במזבח. שמה תעשה פסיעות עקב בצד גודל. אמר לנו, החזקוני, כן, אבל אתה פוסע פסיעה יתרה בהיכל, בקודש הקודשים, איך יכול להיות? מאוד פשוט. שאתה נמצא במקומות רוחניים, דלג, תרביץ קפיצות, תעלה במדרגות, תעלה במעלות, אבל כשאתה נמצא במזבח, החיצון, בהתגלות השכינה בישראל, במלכות, בעולם המעשי, שמה זה בנוי על התפתחות איטית. עכשיו אומר הרב, בעולם פועלים ההתפתחות האיטית, והדילוגים הפתאומיים. ישנם בעלי נשמות כאלה, שהצד של הדליגה לדלג מתגבר בהם, על צד ההתפתחות ההדרגית. יש אנשים בישראל, כל הזמן מנסים לדלג את ישראל קדימה. כן? יש כאלה שטוענים שאני כזה. בסדר, אני טוען שלא, שאני מנסה לדלג את ישראל קדימה, אבל כמו שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו במצב של עיכוב גאולה, ולכן יש מקום להתחיל להזדרז ולזוז קדימה. אבל בכל אופן, אומר הרב, יש אנשים כאלה, כן? שהצד של הדליגה, כלומר בואו נזנק, נתקדם, נתעלה, מתגבר בהם על צד ההתפתחות ההדרגית. וזהו האופי הישראלי. שימו לב מה אומר הרב, זה מדהים. אומר, האופי הטבעי של ישראל זה לדלג. התורה אומרת לו, תיזהר, תיזהר, כשאתה עולה במזבח, עקב בצד גודל, אבל רק במזבח. היא לא אומרת לו את זה לא בהיכל, לא בקודש הקודשים, רק במזבח. כלומר, כשאתה מתעסק עם מלכות, עם ירידת האור לארץ, התפתחות איטית. אבל, האופי הישראלי הוא אופי של דילוגים, אומר הרב. הם מושפעים, האנשים האלה, מרעיון התשובה הרבה. כלומר, כל הזמן עסוקים באיך מתקדמים, איך מתעלים. לא תשובה לחזור בתשובה על חטאים, אלא תשובה במובן של הכל שב לאלוהות. ההתעלות וההתקדמות אל התגלות אור השם, להעלות את העולם, להתקדם לקומה הבאה. ושואפים לדברים רמי ערך, שאין הסביבה ותנאי החיים מסכימים על זה. הם לפעמים רוצים לקחת את העולם קדימה, והתנאים מסביבם לא בדיוק מסכימים, לא בדיוק מתאימים לדילוג שהם מציעים. אומר לנו הרב, מכל מקום, חפצם האז הוא הכוח הגלגלי, זה מה שמניע את כולם, הנושא עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיים. כלומר שהבן אדם, האנשים האלה שהם דוחפים קדימה, ולפעמים גם יותר מדי מנסים לדלג את העגלה קדימה, לדחוף את הציבור קדימה, אומר הרב, גם אם לפעמים הם באמת הולכים מדי מהר קדימה, חפצם האז מניע את כל הסביבה, וזה נושא עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיים. עכשיו שימו לב, אז פה בעצם אנחנו לומדים לדעת שיש באמת עניין של התפתחות איטית ודילוגים. ולא תעלה מעלות המזבחי בא להגיד, פה בנקודה הזאת של מהשילוח, ההולכים לאט, התפתחות איטית. אני זוכר, סיפר לי חבר שפעם היה מהרב חיים דרוקמן זצ"ל באיזה מקום, ואמרו לציבור, תשמעו, צריכים לעבור מכאן לכאן. יצא איתו הרב דרוקמן, וכאילו אנשים התעכבו, אמר לו, תדע לך, ככה זה ציבור. אתה לא יכול להזיד ציבור מאולם לאולם בשנייה. תעברו, עוברים. זה לא עובד ככה עם ציבור. כשאתה רוצה לקחת ציבור ממקום למקום, סבלנות, התפתחות איטית, זה לא יכול להיות בבומים. ככה זה ציבור. וזה בדיוק הדבר. יחד עם זאת, אנחנו רואים שיש פה כוח חיובי של דילוג. שלהפך, האנשים האלה הם אלה שדוחפים את כל העגלה קדימה. אז אנחנו ככה קצת, צריכים אולי חיתוכים קצת יותר דקים. בואו נראה הלאה. מקור ו' בשיר השירים פרק ב', הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. אמרו במדרש במדברה בפרשה ב' סימן ג', רבי יששכר אומר, ודגלו עליי אהבה, אפילו אדם יושב ועוסק בתורה. הוא מדלג מהלכה להלכה ומפסוק לפסוק. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב הוא עליי ודגלו עליי אהבה ודילוגו עליי אהבה. שימו לב. אז בעצם מה הוא אומר? שגם אדם עוסק בתורה, גם אם הוא מדלג פה ושם, אין דבר. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב, מאוד אוהב את הלימוד תורה של עם ישראל. לא נורא. ובשיר השירים רבה בית שמה, אז אומר שמה במדרש, אמר רב אחה, עם הארץ שקורא לאהבה, אייבה. כגון ואהבת ואייבת. אמר הקדוש ברוך הוא ודילוגו עליי אהבה. הוא לומד, זה בסדר, אין דבר, אני מקבל. ורבנן אמרה, אפילו התינוק מדלג על ההזכרה כמה פעמים ואינו ניזוק. מדלג על שם השם, בלימוד שלו, אינו ניזוק. תינוק, ולא עוד, אלא אמר הקדוש ברוך הוא ודילוגו עליי אהבה. כלומר, כי יש מציאות של דילוג שהוא דילוגו עליי אהבה. יש דבר כזה. יש מצבים של דילוג שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, שהקדוש ברוך הוא שמח בו. יש דילוגים כאלה. ודגלו עליי אהבה ודילוגו עליי אהבה. מה מדובר? אז בואו תראו איתי יחד, וזה כלל יסודי שצריך לדעת. הרב הרבה פעמים מדבר על הפרט, ומשם צריך ללמוד על הכלל. בואו נראה ביחד באורות התשובה, מקור זין לפניכם. אורות התשובה, פרק י' ד' פסקה י' ז'. אומר הרב, יש שני אופנים של גדולת מדרגה. אנשים שזכו למדרגה גדולה, יש שני אופנים. האופן האחד מצד המעשים והתלמוד, בן אדם עבד קשה. מעשים טובים, למד, השקיע, התמיד. והאופן השני מצד הכישרון והתולדה בשורש היצירה. כלומר, בן אדם נולד גדול. נולד עם כישרון גדול, נולד עם נשמה גדולה. הגדלות שלו היא מלידה. אומר הרב, מי שיסוד גדולת מדרגתו בא מצד התלמוד והמעשיים, כשיורד ממדרגתו וצריך לעלות, צריך הוא לאחוז במידות קטנות ולשוב בהדרגה. לאט לאט. אתה חוזר, נפלת? גם כשאתה חוזר, תחזור לאט לאט, לא בבום, לא בבת אחת. אבל, אומר הרב, מי שיסוד גדולתו הוא מצד כישרונו, בעיקר תולדתו מגדולת נשמתו. מי שנולד עם נשמה גדולה, שהגדלות שלו היא מטבע יצירתו, גם כשיורד ממעלתו, נגיד כשהוא נופל, מצד מניעות פנימיות או חיצוניות, צריך הוא לשוב בגדולה וחיפזון, בדליגה כעל כנפי נשרים, מבלי להתחשב עם הדרגות. שימו לב, אומר הרב, כל מה שאני אומר לכם, תעבדו כסדר ובלי דילוגים, זה כשמדובר במישהו שהוא מצד התלמוד, המעשים, אבל כשאני מדבר על מישהו שיש לו נשמה גדולה, נולד גדול, יש לו עוצמות, נפל, שיחזור בדילוג אחד גדול חזרה למדרגתו, שלא יעבוד לאט לאט, שידלג. עכשיו תגידו לי, מי יותר גדול מלידה מעם ישראל? ואם עם ישראל כבר היה במדרגה של אור החיים הקדוש, של הגאון רבי אליהו הגר"א, של הבעל שם טוב, של החתם סופר, של הרב קלישר, הרב מואליבר, רבי אליהו גריידיץ, כשהיה במדרגה של המשך חוכמה רב מאיר שמחה, של אבני נזר, שהיה במדרגה של החפץ חיים, שהיה לו כבר את הרב קוק כאן, על הספסלים האלה עם הכיסא הזה, כבר היה, כבר היינו שם, באה הנפילה, מה אנחנו צריכים לחזור בדרגה אחר דרגה? ודילוגו עליי אהבה. במקרה הזה אנחנו רשאים, ולדעתי הקטנה אפילו מצווים, לדלג בקפיצות גדולות. וזו המציאות שאנחנו חיים בה היום. אנחנו נמצאים במציאות של נפילה אדירה. הנפילה האדירה הזאת דורשת מכולנו לחזור למעלות, לא כמו לפני שנתיים, אלא לפני, כמו לפני 80 ו-90 ו-100 שנה. כבר היינו במקומות נפלאים, מיוחדים. למה אנחנו לא יכולים לדלג? הרי מי שנשמתו גדולה מלידתו, אומר הרב, שידלג, שיחזור למדרגתו בדילוג אחד גדול. ואנחנו מסוגלים היום לדילוג, אנחנו מסוגלים לכך. הבעיה הקשה שלנו זה המחסומים הציבוריים שיצרו פה כל מיני מנהיגי ציבור, שבנו את המערכת כך שקשה מאוד להזיז אותם, קשה מאוד להחליף אותם, קשה מאוד להכניס כוחות חדשים. פה מונחת הבעיה שלנו. אנחנו חייבים לא לוותר. עם ישראל זקוק היום לדילוג אדיר. מישהו יגיד, אבל תשמע, בכל זאת דילוג, אולי זה דבר לא בריא, זה קשה, זה לך תדע. תראו איתי יחד במקור ח' משפטים קדושים, מדהימים, מתוקים של מרן הרב. תראו, באגרות הראיה חלק א', איגרת קוף סמך ד', אומר מרן הרב קוק, נעלה הוא ישראל, ונעלה כוחו לאלוהים. עם ישראל במדרגה אילאית מאוד גדולה, וכוחו לאלוהים, מדרגה אילאית מאוד גדולה. איננו מחובר את התרבות האיתית בכל עורכי נשמתו. איך אמר חזקוני? בהיכל ובקודש הקודשים פוסע פסיעה יתרה. במזבח יש איזו הדרכה מיוחדת של עקב בצד גודל, גודל בצד עקב. זה הדרכה מיוחדת למזבח. אבל קודם כל בצדדים הרוחניים בוודאי שאפשר לדלג. אומר הרב, נעלהו ישראל ונעלה כוחו לאלוהים. נעלהו ישראל ונעלה כוחו לאלוהים. איננו מחובר את התרבות האיטית בכל אורכי נשמתו. כוח קפיצה ודילוג רוחני יש בו. חברים, להתעורר. קימה קימה זה לא היתר לישון. זה לא היתר להשאיר את עם ישראל תקוע במצב שלו ולא לנסות לדלג אותו קדימה. אומר הרב, כוח קפיצה ודילוג רוחני יש בו. יש לנו את היכולת לקפוץ ולדלג מבחינה רוחנית. הוא יוכל להינשא בפעם אחת עד לכוכבים, אף כי ירד עד אפר, כמו שאנחנו ירדנו בטבח הנורא הזה ומה שקדם לו. עם ישראל, הוא יוכל להינשא בפעם אחת עד לכוכבים, אף כי ירד עד אפר. למה? למה? הרי העולם בנו על התפתחות איטית. מפני שאוצר גדולתו ספון לעד בקרבו פנימה. זה בדיוק כמו שלמדנו באורות התשובה. יש בתוכנו גדלות נשמתית אדירה בכל עם ישראל על כל חלקיו, כולל כל אלה שמבלבלים במוח עדיין אחרי כל הטבח שהיה. יש גדלות נשמתית בישראל, וזה מאפשר לנו, איך אומר את זה הרב? בואו נקרא את זה עוד פעם. והוא יוכל להינשא בפעם אחת עד לכוכבים, אף כי ירד עד אפר, מפני שאוצר גדולתו ספון לעד בקרבו פנימה. בואו נתחזק, בואו נבין שאנחנו גדולים מלידה. הקדוש ברוך הוא נתן בנו את האור עבור כל העולם כולו, ולמעננו, וממילא גם למען כל העולם, בואו נדלג קדימה לגאולה השלמה, לפחות לקומה הבאה בדרך לגאולה השלמה. חזקו ואמצו.